שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. זה לא פרק טיפוסי, אנחנו מקשיבים כעת להקלטה שנערכה בכנס רוורסים 2016 במכון ויצמן. האזנה נעימה.
טוב, היי כולם. אתם נראים יותר מפה. זהו, קודם כל התנצלות על זה שאנחנו לא בפול סקרין, יש איזושהי בעיה עם המכשיר שמצלם את המצגות, ואימג'ים בפול סקרין לא עוברים משום על המסך, וניסינו לעבוד על זה המון זמן בבוקר, והחלטנו שזה הפתרון הכי טוב, אז מתנצלת בשביל כל מי שעם OCD בקהל וזה מפריע לו. זהו, ולפני שאני מתחילה את ההרצאה, רק רציתי להגיד שזו סגירת מעגל מאוד מרגשת בשבילי להעביר את ההרצאה הראשונה ברוורסים. ההרצאה שהייתי הכי לחוצה ממנה בחיים, לדעתי, הייתה ההרצאה הראשונה שנתתי ברוורסים הראשון, לפני 3.5 שנים. זו גם הייתה תקופה שהתחלתי רק להעביר הרצאות, אני חושבת שזו הייתה אחת מהעשרת ההרצאות הראשונות שאי פעם נתתי, והייתי אחרי המון המון שנים של פחד קהל מאוד קיצוני, שעדיין קיים קצת, והסיבה העיקרית שהייתי מאוד לחוצה היא כי אני הבנתי שיש מסלול על פרודקט, והחלטתי שאני אדבר על כל הנושא של רגשות בפרודקט, ואיך להתחבר לצד הרגשי שלך, ואז התחיל הכנס של רוורסים, והייתה הרצאה הראשונה הטכנית, והשנייה הטכנית, והשלישית הטכנית, שם כבר התחלתי להיכנס להיסטריה של מה חשבתי לעצמי, שאני הולכת לדבר על רגשות עם הקהל הזה, וניסיתי מאוד לשכנע את המארגנים שיש שני מסלולים, וזה בסדר גמור אם אני לא אעביר את ההרצאה ותהיה רק הרצאה אחת. זהו, ואיכשהו שכנעו אותי לדבר, והייתה הרצאה מוצלחת, וכולם כן הצליחו להתחבר לצד הרגשי שלהם, ומאז אני אורחת קבועה פה. זהו, ובואו נתחיל לדבר על שקיפות ואיך יוצרים שקיפות. שנייה, אני אזיז את הסמן. איך להחזיר את זה עכשיו לא? שלומי, אם תוכל למצוא לי בינתיים את המקום האופטימלי לסמן שהכי פחות יפריע. אז ככה, הנושא המרכזי של ההרצאה הוא באמת איך יוצרים שקיפות, אבל אני חושבת שהנושא היותר חשוב שאני אדבר עליו זה בעצם איך לוקחים איזשהו מושג אבסטרקטי כמו שקיפות או עבודת צוות או לעבוד בלי אגו, ויוצרים ממנו קלצ'ר. שאני חושבת שזה המקום שהרבה מאוד סטארט-אפים והרבה צוותים נכשלים בו. חשוב לי להגיד שההרצאה היום היא באמת על קלצ'ר ועל שקיפות, אבל זה לא משהו שאני חושבת שחייב להיות ברמת החברה. כלומר, ברור לי שרובכם לא יכולים לבוא מחר בבוקר ולשנות את איך שהחברה שלכם עובדת, אבל חד משמעית אפשר לשנות איך שהצוות שלכם עובד, או איך האנשים שלידכם עובדים. וזה המקום שנראה לי מאוד קריטי, לראות איך לוקחים משהו שהוא מושג מקסים ומשהו שהוא מאוד מאוד high-level ומורידים אותו לאיזה שהם משימות ואיזה שהם מתודולוגיות שכולם יכולים לעמוד בהם. זהו, בעצם למה בעצם culture זה כל כך חשוב ולמה צריך להתעקש על זה? היה לי חלק האמת שלא אמרתי כלום עליי, אני חוזרת להתחלה 20 שניות בקצרה עליי. אז אני מנכ"לית היום של סטארט-אפ בשם אוריבי, סטארט-אפ שהקמתי לפני משהו כמו שנה. התחלתי אותו בבוטסטראפ, היה לי מאוד חשוב לראות שאני מצליחה לבנות סטארט-אפ לבד ולהגיע ליוזרים. לפני 3 חודשים גייסתי $5.5 מיליון, עכשיו אנחנו צוות של 12 איש, זה הסטארט-אפ השלישי שלי אחרי 2 סטארט-אפים מוצלחים. זהו, אני מגיעה מרקע יותר של פרודקט ומרקטינג, אבל בשנים האחרונות אני מנסה להיות all over. זהו, מה שרציתי להגיד על קלצ'ר זה שאחת החוויות הכי מדהימות שהיו לי הייתה בסטארט-אפ הקודם שלי, בתקיפי, שבו חלק מהתחומי החיות שלי היה לעבוד עם כל הלקוחות בטא בארץ. כלומר, לעבוד עם משהו כמו 25-30 סטארט-אפים באופן קבוע, שזה אומר מי השלב של לנסות לשכנע אותם להתחיל להשתמש במוצר ולעבור את כל הפגישות השונות וההטמעה והעבודה עם מתכנתים, וזה אפשר לי לראות סטארט-אפים מזווית מאוד שונה. זאת אומרת, לא איך שהם מציגים את עצמם, אלא ממש מבפנים, ולהבין כמה זמן לוקח להם לקבל החלטה, ואיך הם מגיבים למוצרים חדשים, ולעבוד עם כל המתכנתים שם. ושם שיניתי לגמרי את הזווית שלי לגבי קלצ'ר. כלומר, אם הייתם שואלים אותי לפני 3 שנים מה הדבר הכי חשוב, הייתי אומרת שיהיה קלצ'ר טוב עם דברים מסוימים. מה שלמדתי על החברות זה שהחברות שהצליחו, והחברות שראיתי אותן גדלות מהר מאוד, והסטארט-אפים שהיו 10 אנשים ואחר כך היו 60 איש אחרי שנה, בניגוד אלה שנתקעו במקום, והחברות שצמחו בניגוד אלה שהיו 400 איש והתחילו להתפרק, היו פשוט אלה שהיה להם קלצ'ר. זאת אומרת, לא בהכרח קלצ'ר טוב. יש הרבה חברות שמה שהניע אותם זה דברים שאני לא כל כך מסכימה איתם, כמו פרנואידיות, כלומר, אני מכירה אחת החברות הכי מצליחות ואחד מהסטארט-אפים הכי נחשבים, שכולם שם רק לחוצים ממה יכול להשתבש ואיך מנסים לדפוק אותם. והרבה חברות עם אגו ואגרסיביות, והרבה חברות עם קלצ'ר מדהים של לזוז מהר ולהיות יצירתיים ועבודה צוות, אבל מה שמאוד הנחה את החברות הטובות היה שכולם היו תחת תפיסה אחת, וכולם או זזו מהר או זזו לאט, או שהם האמינו ביצירתיות או שהם האמינו במשהו שהוא יותר סולידי. ואני חושבת שזה בעצם הדבר הראשון שתנסו לאמץ לעצמכם. זאת אומרת, אין לדעתי כל כך קלצ'ר שהוא טוב או לא טוב. אני חושבת שהכי חשוב זה שכולם יהיו אליינד לאותה מטרה, וזה מה שאני אעשה להראות לכם על מושג אבסטרקטי כמו טרנספרנסי, איך מורידים את זה בעצם למטה. זהו, לא נטפלתי לאמדוקס כי הם קורבן קל. האמת שרציתי פה להראות דווקא איזושהי דוגמה לאיך משתמשים במשהו אבסטרקטי מדי, שכנראה לא אומר יותר מדי. הסיבה שלקחתי את אמדוקס היא פשוט כי כל פעם שאני נוסעת לבקר את ההורים שלי ואני בפקק של צומת רענן הכפר סבא, אז אני בוהה במילים האלה כתובות בענק על הבניין שלהם, של אמדוקס, Embrace the Challenge, Experience Success, רואים את זה גם בכל מקום בבניין שלהם, ואני בטוחה שעמד המון מאחורי זה. כלומר, אני בטוחה שהם בחרו את המוטו הזה, היה צוות ענק מרמת ה-HR עד רמת ההנהלה, שבחרו מה יהיה המוטו שלהם ומה יהיה מודפס בענק על הבניין, ואני בטוחה שיש לזה איזושהי משמעות יפהפייה בעיני מי שכתב את זה, אבל אני חושבת שהבעיה שזה לא אומר יותר מדי לעובדים. כלומר, אם נבקש מכל אחד מכם לדעת להגיד מה המוטו הזה, איך הוא ישפיע עליו בחיי היום-יום, כי נראה שיהיה תשובות מאוד מאוד שונות. זה ממשיך למסמך קלצ'ר של, לקחתי פה את אמדוקס, אבל אני חושבת שהבעיה היא שברוב החברות ככה נראים המסמכים. שלוקחים משהו מאוד מאוד אבסטרקטי, אף אחד לא רוצה לוותר על שום דבר, ואז מגיעים לדברים כמו we dare to change but and have passion to lead, שאף אחד לא יכול בסוף לקחת את זה למשהו מעשי. מה שאנחנו משתדלים לעשות זה קודם כל שהקלצ'ר יהיו בו 3 ערכים ויותר, שיהיה אפשר להגדיר אותם במילה אחת או שתיים, ובעיקר לראות איך מורידים את זה למתודולוגיות ולא משאירים את זה ברמה הזאת שבעצם זה לא משפיע בכלל על החברה. עכשיו, אחד הדברים הראשונים שאני חושבת שחשוב מאוד לשאול את עצמכם לגבי דברים של קלצ'ר, זה למה בכלל זה חשוב. כלומר, יש המון דברים שנשמעים חשובים, טימוורק ולעבוד בלי אגו ולזוז מהר, וזה נשאר ברמה הזאת, ואני חושבת שצריך איזה אש פנימית שתהיו בטוחים למה אתם עושים את זה ומאיפה זה מגיע. ושאני חשבתי שאני רוצה טרנספרנסי בחברה שלנו, אז אחד הדברים הראשונים ששאלתי את עצמי, ובשיא הכנות, זה למה זה חשוב. אז הנקודה הראשונה זה שזה מאוד חשוב לעובדים. מה שמאוד הפתיע אותי שעשיתי עכשיו את הגיוס של הצוות של אוריבי וריאנתי המון אנשים, זה שדווקא ככל שעליתי ברמות ושריאנתי אנשים לתפקידים של VP R&D, הם היו אלה שהכי התלוננו על המחסור בשקיפות. כלומר, ראיתי מ-70% בערך מהאנשים שריאנתי לתפקיד של VP R&D, והרבה אנשים שריאנתי לתפקידים יותר בכירים, שהם מרגישים שהם לא יודעים מה קורה מחוץ לצוות שלהם, שלא אכפת למנהלים של החברה לשתף אותם בשום דבר שהוא לא קשור לפיתוח, שלא סופרים את הדעה שלהם, ושזה הסיבה שהם רוצים לעזוב את החברה, שזה הדהים אותי לשמוע דווקא על הדרגים הבכירים, וכמובן שזה גם על הדרגים היותר נמוכים. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושבת שאחד הדברים שרואים בהרבה חברות זה איכשהו הרבה פעמים כולם מודעים לזה שיש בעיה חוץ מהנהלה. כלומר, יש איזה מוצר שהולך לצאת, וכולם יודעים שמשהו בו לא בסדר, חוץ מהנהלה שבוחרת להתעלם מזה, או שיש עכשיו איזו תקופה רעה, וכולם ראו את זה כמה חודשים לפני. ואני חושבת שפשוט אני מוקפת באנשים סופר אינטליגנטיים, כמה שיותר זוגות של עיניים, של אנשים חכמים על המוצר, על התרבות, על השיווק, על הפיתוח, יכול רק להוסיף. אבל הסיבה העיקרית, וזה באמת האש שבוערת בי לנושא של הטרנספרנסי, זה מה שאני קוראת לו גישת המטבח הפתוח. שזה אומר שאני רוצה שהחברה שלי תתנהל כמו מטבח כזה, ולא כמו רוב המטבחים שהם סגורים, ואז זה בסדר שלוקחים מנה שחזרה וממחזירים אותה ללקוח הבא, וזה בסדר שהמלצר, שהטבח מחטט באף, וזה בסדר שמוצאים איזה משהו ישן מהמקרר ומוצאים לך רק את החלק שנראה בסדר, ואני מאמינה שברגע שעובדים באופן פתוח, אז הכל מתנהל הרבה יותר נקי והרבה יותר נכון. כלומר, במצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו מבחינת טרנספרנסי, אני לא יכולה להסתיר את זה שיש איזה שני VP שלא מסתדרים אחד עם השני, בגלל זה משנים דברים בחברה. אני לא יכולה להסתיר את זה שיוצאנו איזשהו פיצ'ר שעבדנו עליו כמה חודשים, והוא לא עבד טוב, ועכשיו אני איכשהו אתעטה את זה מתחת השטיח ויתעלם מזה. או שעכשיו אנחנו משלמים המון כסף לאיזה יועץ שלא עוזר לנו בכלל, אבל לא נעים לי מול הבורד לפטר אותו. ואני חושבת שזה המקום הכי משמעותי בטרנספרנסי, שפשוט חייבים לעשות דברים יותר נכון. זהו, אני אתן לכם כמה דוגמאות מחברות בעולם, ואז אני אכנס גם למתודולוגיות שאנחנו משתמשים בהן באוריבי. באפר זה חברה שמאוד מובילה את התחום. אני חושבת שמה שהם עושים שונה זה לא בהכרח בזה שהם יותר פתוחים, אלא בזה שהם פתחו את כל הנושא גם כלפי חוץ. כלומר, אם הטרנספרנסי הוא בדרך כלל בתוך החברה, אז מה שבאפר עושים, פותחים הכל בתוך החברה ומחוץ לחברה. הם בעצם יצרו לפני כבר כמה שנים את הדשבורד הזה, שאפשר לראות בו הכל הכל. כלומר, זה מרמה של אקוויטי של כל אחד בחברה, מה המשכורות, מה הרבניו, הם פותחים את כל החוזים המשפטיים, כל סיבוב גיוס, בדיוק כמה כל אחד קיבל. אני חושבת שזה החלק הכי מעניין שהם עשו, ופה בעצם פותחים את המשכורות של כולם. יש להם איזה מסמך שמתעדכן כל הזמן, ומציג באופן קבוע את כל המשכורות של כל העובדים בחברה. זה בעצם איזשהו דשבורד שהם יצרו, שאחר כך הניע גם הרבה מאוד חברות אחרות ללכת בדרך שלהם, שמציגים בריל טיים כל הזמן את הרווחים שלהם, ובדיוק כמה, טוב, קצת בהיר פה, אז לא רואים את הגרפים, אבל כמה בדיוק הם מרוויחים כל חודש, מה עלה, מה ירד, לאן הכסף הולך הם גם מציגים ברייקדאון באופן מושלם של 100% לאן הכסף בחברה הולך ומה הם משלמים וכמה על כל דבר. וזה בעצם יצר גם איזשהו טרנד שאפשר לראות את זה באתר שנקרא Open Startups, יש את זה בעוד כמה מקומות, של הרבה חברות שכבר מהשלבים הראשונים פותחים את הכל, ופותחים את כל הרווחים ופותחים את כל ה-KPIs שלהם כלפי חוץ. סטרייפ זו חברה שאני סופר סופר מעריכה, גם מבחינת התרבות שלהם, אבל גם מבחינת המוצר וכל התפעול שלהם מסביב למוצר. ומה שהם עשו מאוד מעניין לפני 3 שנים, זה הם החליטו על Open Email Policy. כלומר, הם יצרו איזושהי מערכת שבעצם כל האימיילים בחברה פתוחים כל הזמן. כל אחד יכול לגשת עכשיו לאינבוקס של המנכ״ל למשל ולקרוא את כל האימיילים. מה שהם גם עשו מאוד מעניין זה שהם יצרו איזושהי הרבה מאוד קבוצות, ואז אפשר להיכנס רק עכשיו לכל האימיילים שאי פעם נשלחו בחברה, שמתעסקים בדילמות של האם להעסיק מועמד לעבודה, או שמתעסקים ב-crazy product ideas ונושאים כאלה, ואז ללמוד יותר את הדברים האלה. עכשיו, נושא שעולה פה ויעלה בעוד כמה דברים אחר כך, זה בסוף אי אפשר לשתף את הכל. מה קורה אם עכשיו יש אימייל שמתכננים לפטר עובד, האם הוא אמור ללמוד על זה מתוך המערכת של האימייל טרנספרנסי? כנראה שלא, אבל מה שאני לומדת גם עלינו זה שברגע שעושים את זה הרבה יותר קשה, וברגע שהמנכ״ל לא יכול לשלוח על זה אימייל, או שהוא לא יכול להתלונן כל הזמן שיש לו איזה VP שמשגע אותו והוא לא יודע מה לעשות עם זה, אז חייבים לעשות דברים יותר נכון. כלומר, ברגע שהוא לא יכול לשלוח על זה מיילים, והוא צריך עכשיו לעשות שיחת טלפון, או ללכת לדבר על זה עם מישהו, ובעצם לצמצם את הכמות זמן שהוא משקיע בזה, הדברים מתחילים לעבוד הרבה יותר טוב. זהו, אני אדבר אחר כך עוד על כמה חברות אחרות, כמה דברים שאנחנו עושים באוריבי. כן חשוב לי להדגיש שאנחנו עדיין צוות קטן, כלומר יש דברים שהרבה יותר קל לעשות בצוות קטן מאשר בחברה של 400 איש, אבל אני אתחיל להראות לכם מה אנחנו עושים ואיך זה עובד. המקום הראשון שהחלטתי לגעת בו זה, אני מאוד מאמינה לקפוץ למים הקרים, ואם יש בעיה להתחיל לטפל בה מהשורש ולא באופן הדרגתי. אני חושבת שיש מאוד גישה בעולם של ההייטק ושל הסטארט-אפים, שזה בסדר פתיחות ונדבר על המוצר ועל היוזרים, זה, אבל לא נוגעים במקומות של הכסף. זאת אומרת, גישה קצת שלא מדברים על כסף ליד הילדים, לא צריכים לדעת בדיוק כמה הוצאנו, כמה הרווחנו, זה מצוין שיש לנו איזו שנה נהדרת, ואז אנחנו מתגאים במספרים, אבל בשנים פחות טובות הזה. אז לא נדבר על זה. והמקום הראשון שהתחלתי לגעת בו, זה בעצם כל הנושא של בדג'ט ושל בורד מיטינגס, שאני מרגישה שזה ככה ה-holy grails הכי גדולים של טרנספרנסי, והמקומות הכי סגורים בחברה. זהו, אני חושבת שזה מתקשר מאוד לאחד הדברים ש... אני רואה ברוב הסטארט-אפים וברוב החברות ההייטק שיש מאוד גישה שהתפקיד שלנו בתור מנהלים זה לגונן על העובדים. שהעובדים זה איזשהו משהו מאוד מאוד עדין, שצריך להגן עליו שלא יברחו חס וחלילה לחברה אחרת, כי יש כל כך הרבה חברות אחרות שרוצות אותם, בגלל זה אסור להפחיד אותם בדברים שקשורים לכסף, ואסור עכשיו להפחיד אותם בנושאים שהפרודקט לא עבד טוב, ואם נגמר החלב סויה במקרר, אז חס וחלילה לשלוח אותם לקנות את זה לבד, כי הם מתכנתים בחברת סטארט-אפ. מצד שני, יש איזה קיצון אחר שזה בסדר לבקש מהם לעבוד עד 12 בלילה, או לצאת באמצע היום הולדת של הבת זוג, בן זוג שלהם, להרים את השרת, וזה דברים שלגיטימי לבקש. ואני חושבת שאחד המקומות הראשונים שאני מנסה לגעת בהם, זה שאנחנו עובדים, אנשים בוגרים, מותר להם לדעת כמה כסף יש, מותר להם לדעת איזה בעיות יש בחברה. אני יודעת שהעליתי את הנושא שאני רוצה לפתוח את התקציב מול העובדים, אז המשקיעים שישר שאלו אותי, אמרו לי, עכשיו גייס, יש המון כסף בחברה, מה תעשי אם עכשיו יישאר בחברה רק מיליון דולר, ולא ברור אם יש עוד גיוס, ואיך כל האנשים יגיבו אז. אני חושבת שזה בדיוק המקומות שאני רוצה להתייחס לעובדים שלי כמו אנשים מבוגרים. כלומר, אם מישהו מאוד מאמין בחברה, זה בדיוק השלב שהם כנראה יעמדו יותר מאחוריי ויעזרו יותר לחברה. וראיתי את זה קורה הרבה פעמים. אם מישהו, התעדוף הכי חשוב שלו בחיים זה הילדים והמשכנתה ויציבות כלכלית, אז זה נשמע לי הכי פייר בעולם להגיד לו שאולי יש בעיה בתקציב, ואם זה המקום הראשון שלו בחיים, אז שיכול להיות שעדיף לו לעבור לחברה אחרת. אני חושבת שכל ההסתרות האלה וכל התחושה הזאת שהעובדים הם לא אנשים מספיק בוגרים והם לא מבינים את הדברים האלה לבד, זה מקום שיוצר המון המון מרמור בחברות סטארט-אפ. אז אנחנו קודם כל משותפים פעם בחודש כמה התקציב וכמה כסף יצא כל חודש, על מה הוא יצא. דבר שני שאנחנו עושים זה לשתף בורד מיטינגס, שהחלק הקל זה פשוט לשלוח את המצגת ששלחנו לבורד, שבדרך כלל היא לא אומרת המון. זה בעצם החלק היותר משמעותי, אפשר לראות פה, זה תמונה מתוך הבורד, זה המשקיעים המדהימים שלי שחיים מסקויה ורונה מ-TLV, ופה אני רק מדגימה לכם איפה החלל, ואחד הדברים הראשונים שעשינו במשרד שלנו זה לשבור את הקיר של החדר ישיבות. כלומר, יש מאוד תפיסה שאופן ספייס זה שקיפות, ואם המנכ״ל יושב באופן ספייס זה נהדר, ומדברים על מרק צוקרברג שיושב באופן ספייס, אבל בסוף כל הדברים המעניינים קורים בחדרי ישיבות. ומרק צוקרברג מצד אחד יושב באופן ספייס, והוא כנראה שם חצי שעה ביום, ויש לו עוד חדר ישיבות פרטי שלו, שאף אחד מהעובדים לא יודע מה קורה שם. זהו, אנחנו החלטנו שבעצם כל הישיבות נעשות בחלל פתוח. אז אפשר לראות את זה פה. כל מי שבמטבח יכול לשמוע בדיוק על מה אנחנו מדברים. התפיסה היא שמי שמעניין אותו להצטרף לפגישה, יכול להצטרף לפגישה. אבל אני חושבת שהדבר הכי משמעותי זה ההרגשה שהן נעשות בחלל הפתוח. וברור לכולם שאם יש לי עכשיו בורד בחלל פתוח, אז אנחנו כנראה לא מדברים חצי שעה על זה שהחברה בקשיים נוראים, וכנראה אנחנו לא מדברים על לפטר אנשים, או שום דבר שהוא בעייתי. או אפילו שאני יושבת כל יום עם ה-VP R&D שלי, ואנחנו יושבים בחדר ישיבות הפתוח, אז ברור לאנשים שאנחנו לא מדברים על עובד בעייתי, ואנחנו לא מדברים על שום דבר שהוא פרטי, כי אנחנו יודעים שכל מי שבמטבח או כל מי שעובר ליד יכול לשמוע הכל. וזו ההרגשה הכי חשובה מבחינתי. חברה שעושה עבודה מאוד יפה בנושא של שקיפות, חברה שנקראת Qualtrics, האמת שאני גם שמעתי להם פעם ראשונה לפני כמה שבועות, מתעסקים בכל הנושא של Software Research, חברה שקמה מאות אנשים. ומה שמנחה אותם בקלצ'ר זה Humans don't become diamonds under pressure, וזה בעצם כל הקלצ'ר שלהם הוא סביב איך להיות רגועים יותר. אז הם גם בחרו להקים את החברה ביוטה ולעשות הכל ברגוע, ואחד הדברים שהם אמרו שהם מוסיפים המון לחץ זה ההרגשה של חוסר שקיפות. כלומר, הם דיברו נגיד הרבה על זה שיושבים עכשיו בחדר ישיבות, או שיש נגיד ישיבת בורד, שיודעים שהמנכ״ל מתכונן אליה עכשיו המון זמן, והיו בחדר 5 שעות, ובסוף הוא יוצא ואומר שכן, היה בסדר גמור, ולא היה שום דבר יותר מדי מעניין, וכנראה שזה נכון, אבל בעיני העובדים זה נשמע שמנסים להסתיר משהו. עוד משהו מעניין שהם אומרים, וגם הרבה מחקרים אחרים, שהדבר הכי גרוע מבחינת לחץ של עובדים זה חדרי ישיבות שקופים. כלומר, שדווקא עדיף אם כבר לסגור את החדר ישיבות לגמרי, שההרגשה שרואים עכשיו איזשהו ויכוח ולא אומרים על זה כלום בסוף, או שרואים מישהו מסתכל עליך באיזה מבט חצי עוין שכנראה זה לגמרי במקרה, זה המקום שעובדים מתחילים לקבל הרבה מאוד פרנויות, וזה מקום שכדאי להימנע ממנו. מה שהם עושים בעצם, בגלל שהם בחברה של מאות אנשים, אז הם משתפים את כל הפגישות, זאת אומרת, יש להם איזשהו ערוץ שבו יש את הסיכומים של כל הפגישות, חלק מהפגישות הם מקליטים, אומרים שבסוף רוב האנשים זה לא מעניין אותם להתחיל לעבור על כל הפגישות שהיו כל יום, אבל יש להם את ההרגשה שלא מסתירים שום דבר והכל פתוח. לא, עוד משהו שאני חושבת שהוא קריטי גם מבחינת פוקוס וגם מבחינת שקיפות, זה שכל החברה תדע כל הזמן מה הגולס לאותו שבוע, לאותו חודש ולאותה שנה. ובגולס זה אומר לא עכשיו להחליט על כמה רווחים נעשה, אלא באמת מה ה-core values של החברה ומה באמת עושים בכל שלב. אני חושבת שזה גם מאוד מאחד בין הצוותים. אחד הדברים הראשונים שבנינו זה הדשבורד, לפני שהיה מוצר היה הדשבורד, והחלק הכי משמעותי בו היה בעצם החלק הזה, זה נגיד אצלנו מה שמוצג על המסכי טלוויזיה, שזה פשוט אומר מה קורה, מה הגולס שלנו לכל שבוע ולכל חודש, יש גם גולס ברמה השנתית. מראש הגדרתי בדשבורד שאי אפשר לשים יותר מ5 גולס, כלומר לא להתחיל להתפזר, אנחנו מורידים את זה ל3 כנראה עוד מעט, גם זה מרגיש לנו יותר מדי, וכולם יודעים בדיוק מה עושים ולמה עושים, וכל פגישת חברה אנחנו בעיקר מסבירים למה יש את המטרות האלה ולמה בחרנו אותם. גם בתוך דשבורדים אני חושבת שאחד הדברים שקורים זה שדשבורדים היא מקום ששמים בו המון המון דברים, וכל הם מוסיפים עוד טבלה ועוד טבלה, אבל בעיקר דשבורדים נהיים מקום של feel good, שבואו נראה עכשיו את המטריקות המדהימות שלנו בזה, בואו נראה, דווקא אני חושבת שבאנג'ינירינג זה קורה פחות, בדשבורדים שהם יותר ברמת החברה, אז מציגים רק את הדברים הטובים. מה שאני מגדירה כל הזמן זה שהמטרה של דשבורדים היא לא לשמח את האורחים, והיא גם לא לשמח את העובדים, והיא כן להראות את הדברים שהם באמת משמעותיים. נגיד לדעת שמטריקה שהיא עדיין מאוד בעייתית אצלנו, זה ה-engagement. כי המוצר יצא לא מזמן ועובדים על זה, וזו מטריקה שיושבת שם ראשונה, וזה לא מה שאנחנו מנסים להחביא. מטריקה שאני מורידה עכשיו, למשל, היא מטריקה שמבחינתי feel good, שזה אומר כמה חשבונות עם כמה כסף ניתחנו. אז יש שם מספר עכשיו של 500 מיליארד דולר, וזה כל הזמן עולה, וזה נראה נפלא, וזה כיף מאוד להציג את זה. מצד שני, אני אמרתי, אם יוזר עכשיו נכנס לאוריבי ל-20 שניות עם חשבון של 2 מיליון דולר, ולא עשינו איתו שום דבר אחר כך, אין באמת מה לספור את זה. עוד בעיה שראינו זה אם דיברנו על כל הנושא של יעדים וכן לשתף במספרים, זה שלא תמיד העובדים מתחברים מספיק למספרים. כלומר, לפעמים משהו כמו 5,000, להגיע ל-5,000 לקוחות, נשמע איזשהו משהו אמורפי. מה שאנחנו עושים בעצם זה כל יום ראשון, כרגע אתם רואים יש לנו מעט מאוד יעדים, כי המוצר העיקרי עוד לא יצא, הוא יצא עוד חודשיים, אז יתחיל להתפרס לדברים יותר מעניינים וליותר סוגי יעדים. אבל כל שבוע אנחנו בעצם מסבירים למה עשינו את ההתקדמות המסוימת הזאת השבוע, מה קרה, למה עלינו, למה ירדנו, ואנחנו מנסים גם לחבר למטרות בעזרת איזה שהם מיילסטונס, שכל מיילסטון מקבלים איזשהו בג' או מקבלים איזשהו משהו שאנשים שומרים במשרד ומתחברים אליו. אז פה אפשר לראות נגיד את הקוסטרים שהולכים לצאת ל-1,000 בלוג סאבסקרייברס. עכשיו זה לא איזה מיילסטון עצום, זה בסך הכל 1,000, מצד שני אנחנו מגיעים לזה תוך איזה חודש-חודשיים, אבל זה הרגשה של לחגוג את זה ולחכות למיילסטון ולהתחבר למספרים, ושהדשבורד או היעדים לא יהיו איזשהו משהו אמורפי. זהו, אני חושבת שסלק הוא כלי נהדר נהדר לשקיפות. מה שהגדרנו אצלנו זה אין פרייבט צ'אנלס. יש הרבה דברים שאני אומרת עכשיו יחסית עוד יותר קל, כי אנחנו מעט אנשים, זה משהו שאני יודעת שאנחנו הולכים לשמור גם שנהיה 500 איש. אני חושבת שההרגשה שאפשר להיכנס לכל צ'אנל ולדעת מה קורה בו, זה משהו שהוא הרבה יותר חשוב מאשר באמת להיכנס לכל צ'אנל ולקרוא מה שקורה שם. רן תבורי סיפר שאצלם הם משתמשים בסלק כדי לעדכן כל יום, כל חבר צוות לעדכן כל יום על מה הוא עבד. שאני חושבת שיש בזה משהו מאוד יפה, שזה לא ברמה של רק העובדים מעדכנים את המנהלים, אלא גם המנכ״ל וגם הראשי צוותים וגם כל המנהלים מספרים בדיוק על מה הם עבדו, וזה יוצר שקיפות מאוד טובה. זהו, אחד הנושאים הבעייתיים בשקיפות זה איך בעצם מתקשרים את כל הנושא של כישלונות. אז קודם כל חשוב לי להגיד שלשמחתי אף פעם לא הייתי צריכה להתמודד עם חדשות מאוד מאוד רעות. כלומר, אף פעם לא הייתי צריכה להודיע שעכשיו מפטרים 50% מהחברה או סוגרים את החברה או משהו כזה. אני לא יודעת איך צריכים להתייחס לחדשות כאלה. כלומר, יכול להיות שבמקרים מאוד קיצוניים לא צריך שקיפות כל הזמן. קשה לי להגיד כי עוד לא הייתי במקומות האלה. מה שכן, אני מרגישה שכל הנושא של להתמודד עם חדשות רעות, שזה יכול להיות כן פיתורים בקנה מידה יותר קטן, נושא של עכשיו פרודקט שלא עבד כל כך טוב, בעיות ב-KPIs, בעיות ברווחים, זה סוג של שריר. זאת אומרת, מה שדיברתי עליו קודם, שאנחנו כל הזמן מתייחסים לעובדים כאיזה משהו מאוד מאוד רגיש ומשהו שאסור לפגוע בו, ואז ברגע שמגיעות חדשות רעות, אז הם לא יודעים איך לאכול את זה. מבחינתי בעצם כל הזמן אנחנו הולכים לדבר על מה עבד יותר טוב, מה עבד פחות טוב. אני יודעת שהייתי בשלבים הראשונים באוריבי, והתחלתי בגיוסי כספים, ועבדתי אז עם שני מתכנתים שהיו איתי כמה חודשים, ובאתי פעם ראשונה להגיד להם שהייתה פגישה עם משקיעים שהייתה על הפנים. ולא ידעתי איך הם יגיבו את זה, על זה ומה הם יחשבו, ועל עתיד החברה והמשכורות שלהם. ובפעם ראשונה שאמרתי להם את זה, אז הם קצת נבלו, ואחר כך הייתה פגישה טובה, ואחר כך הייתה עוד פגישה שהייתה לא משהו, ואחרי הפגישה השלישית כבר לקחו את זה לגמרי באיזי, והיה להם ברור שסטארט-אפ זה ככה, וגם עכשיו, זאת אומרת, זה שאנחנו פותחים הכל ומדברים על הכל, זה קצת כמו שאתם מדברים עם חברים שלכם, ואף אחד לא נבהל שאתם אומרים שאימא שלכם הצבנה אתכם היום, או שרבתם עם הבת זוג, וזה בסדר, אז בדיוק אותה גישה בסטארט-אפ. כלומר, פשוט פותחים הכל, מדברים על הכל, זה כבר לא נהיה איזה חדשות רעות, נוראיות, זה לא נורא שיצא פיצ'ר ואף אחד לא משתמש בו, זה פשוט הכל עניין של איזונים ולאמן את השריר הזה שיש דברים טובים ויש דברים רעים ולא צריך לדבר רק על הדברים הטובים. זה מבחינתי הדבר היחיד שיותר חשוב מטרנספרנסי. אני חושבת נושא של פרטיות של עובדים, המקום שמבחינתי הוא הכי רגיש ולשמחתי עוד לא התמודדנו איתו באוריבי, אבל זה יגיע מתישהו, זה נושא של פיתורים. כלומר, מה אומרים עכשיו לכל החברה שפיתרנו עובד? האם אומרים עכשיו לכל החברה שהוא לא היה מספיק טוב ומקצועית, או שהוא היה בן אדם שהיה מאוד קשה לעבוד איתו? זה המקומות שאני חושבת שלא הייתי רוצה שיהיה בהם טרנספרנסי מוחלט. כלומר, לא רואה את עצמי חושפת מישהו ברמה כזאת, אני גם לא רואה ברמה של פרטים אישיים של להגיד לאנשים שעכשיו החודש יהיו לנו פחות יוזרים כי ה-VP מרקטינג עובר גירושים והוא לא מפוקס בעבודה. אז זה מבחינתי יותר חשוב מטרנספרנסי, ויש מקומות שאי אפשר להגיע ל-100% טרנספרנסי. זהו, עוד משהו שאני מתכננת לעשות, שאני אומרת no longer small startup, מבחינתי זה השלב שלא כולם אוכלים באותו שולחן ארוחת צהריים. אז אני משערת שזה השלב של ה-20-25 אנשים. אני חושבת שאחת הבעיות המרכזיות בטרנספרנסי זה פשוט זמן. כלומר, יש המון שאלות מאוד מעניינות שכל הזמן שואלים אותי עובדים, כמו למה בחרתי לגייס דווקא את הסכום הזה? למה בפרודקט אנחנו בוחרים ככה ולא ככה? למה שואלים את המעצב, למה אנחנו הולכים בגישה כזאת? והרבה פעמים אומרת, עכשיו אני לא אעשה ישיבת חברה שכל החברה לשבת שעה ולהסביר בדיוק את ההחלטה הקטנה הזאת. מה שאני מתכננת להתחיל בו עוד כמה חודשים, זה פשוט פודקאסט פנימי, כדי לא לגרום לאנשים להיות עוד זמן בעבודה, משהו שהם יוכלו לשמוע בדרך לעבודה, ואם זה לא מעניין אותם לא לשמוע, או לשמוע בטיול עם הכלב, שפשוט כל אחד יוכל להסביר פעם בחודשיים נגיד, את ההחלטות היותר משמעותיות, ותת איזה הסבר מאוד מקיף, אם זה החלטות של הפרודקט, או החלטות של המרקטינג, או אפילו פוסט מורטם של כל מיני דברים בפיתוח, או לפרט יותר על הארכיטקטורה של דברים בפיתוח שבצוותים אחרים שאתה לא מגיע אליהם. אז זה כך אחד מהפרויקטים שאני לגמרי רואה בשנה הקרובה. עוד דוגמאות מחברת יסוור, עושה מוצרים לאנשי סיילס, וסקוויר אתם בטח מכירים, זה התשלומים לא יודעת איך לקרוא לדבר הקטן שמתחבר לאייפון. אז מה שהם עושים, מה שיסוור עושים, בעצם פיתחו איזשהו פורום שכל אחד מהעובדים יכול להעלות כל שאלה אנונימית לכל אחד מהעובדים האחרים. זה המקום ששואלים באמת השאלות המעניינות. למה הפיצ'ר הזה נכשל? מה התוכנית באמת לשנה הבאה? למה אנחנו מתעכבים בגיוס של הכספים? למה דווקא קידמו את הבן אדם הזה להיות ראש צוות? ופשוט פעם בשבוע מוציאים מייל עם תשובות מאוד מפורטות לכל השאלות. סקוור עושים אותו דבר ברמה של פגישות עם המנכ״ל. אני חושבת שדווקא המיילים וזה שאפשר לפנות לכל אחד ולא רק למנכ״ל, לדעתי עובד הרבה יותר טוב. זהו, הדבר האחרון לגבי שקיפות. אני לא יודעת אם זה בדיוק שקיפות, וזה לא כל כך עומד במה שהסברתי היום, שהיא ללכת על מתודולוגיות מאוד ברורות, אבל אני חושבת שהדבר הכי טוב שקרה לי בניהול בשנים האחרונות, בעיקר בשנה, שנתיים האחרונות, זה שפשוט התחלתי להגיד לעובדים שלי הכל. וזה משהו שאני סופר ממליצה להתחיל לעשות, בין אם זה אתם למנהלים, בין אם זה אתם לעובדים שלכם. יש את הגישה הזאת שאסור להעיר יותר מדי ואסור להעליב, ואני כן ממש צריך לעשות הכל בנחמדות וכל שיגיע ממקום טוב, אבל התחלתי להגיד לעובדים שלי 10 פעמים ביום, זה אני פחות מתחברת, זה נהדר, פה בפגישה לא הבנתי על מה אתה מדבר, פה בפגישה הבאת את עצמך מדהים ולא חשבתי על הרעיון הזה בעצמי, וזה עושה את הדברים כל כך הרבה יותר קלים, שלא לחכות עכשיו לאיזה one-on-one פעם בחודש, ואז לסכם שאתה לא מספיק ככה וככה, אלא פשוט לדבר כמו חברים, וזה בסדר להגיד, אני לא אוהבת את מה שעשית פה, וזה נראה לי פחות מוצלח, ואף אחד לא לוקח אותי יותר מדי ברצינות שאני אומרת את זה כמה פעמים ביום, ויודעים מתי משהו רציני, מתי משהו לא רציני, ומבחינתי זה גם הוריד לי המון המון לחצים של שלא לשמור דברים בבטן, ולא לחשוב יותר מדי על איך אומרים דברים, וגם פשוט שיפר מאוד את האפקטיביות של החברה ושל העובדים. וזה משהו בטרנספרנסי ש... לדעתי לאמת כמה שיותר מהר. זהו, אז תודה רבה. זה הבלוג שלי שאני כותבת בעברית על, בעיקר על הקמה של סטארט-אפים ותרבות של סטארט-אפים. אני אפרסם פוסט על ההרצאה הזאת עם כל הלינקים בשבוע, שבועיים הקרובים. זהו, אם יש לכם שאלות מוזמנים לפנות אליי במייל או בפייסבוק. זהו, תודה רבה.